אוקיי, יופי. אז אנחנו מתחילים, ערב טוב לכולם, תודה שאתם מצטרפים לעוד וובינר שאני עושה. האמת שלא עשיתי כבר וובינר הרבה זמן, למעט אחד שעשיתי לפני זה שבועיים שלושה על משכנתאות. אם מישהו לא היה בוובינר הקודם ורוצה להקשיב לו, יש הקלטה, יש, אני חושב שזה גם בפודקאסט, אני אשים את הפרטים של איפה אפשר להקשיב במצגת, בשקופית האחרונה, אז אפשר בהחלט להקשיב להקלטות של דברים קודמים. דרך אגב, אני רק יראה לכם, האמת שיהיה קשה, אבל אני מקליט את זה גם על הפודקאסט, אי אפשר לראות, זה הפודקאסט בעברית, יש פודקאסט בעברית, יש שם המון פרקים, לא יודע אם המון, אבל לא מעט, ומוזמנים להקשיב. כל הלינקים יהיו בעמוד האחרון של המצגת, תוכלו לקבל את הפרטים. אז אנחנו הולכים לדבר על LLCs, LLCs או יתרונות וחסרונות של LLCs בארצות הברית. LLC זה Limited Liability Company, יש הרבה לפי דעתי אינפורמציה או מידע, אני לא רוצה להגיד שגוי, אבל מבלבל או לא ברור בכל מה שקשור לנושא הזה של ה-LLCs. אני רק אגיד ככה, אני רוצה קודם כל להתחיל ולהגיד שאני לא עורך דין ואני לא נותן ייעוץ משפטי, ואני אומר את זה כי זה ברור שכולנו מבינים את זה, אבל חשוב לקחת את התובנה הזאת ולא על בסיס איזה פרזנטציה או וובינר לקבל החלטה. ההחלטות הן מה לעשות, דברים בסופו של דבר מאוד ספציפיים, מקרים מאוד ספציפיים, סיטואציות מאוד ספציפיות, והייתי רוצה שכל אחד יעשה את ההחלטה הנכונה עבורו או עבור הסיטואציה שלו, איך לפעול. ואני אשתדל לתת היום כל מיני נקודות למחשבה, דגשים למחשבה, הבנה, לפחות שעם דבר אחד שהייתי רוצה שמישהו פה יצא איתו, זה להגיד, אוקיי, אני מבין שהנושא של ה-LLC הוא לא חד משמעי ברור לכאן או לכאן, אבל אם אני הולך להתייעץ עם עורך דין, אז אני אוכל לשאול אותו כל מיני שאלות שיעזרו לי לקבל את ההחלטה, אוקיי? אז אני רק מדגיש, המציג איננו עורך דין, וזו אינה, זה, וובינר זה אינו ייעוץ בשום אופן, הוא רק ככה לעזור לכם להבין את הנושא הזה. נדבר בהתחלה קצת מה זה הנושא הזה של LLCs וחברות, אחרי זה כל מיני שיקולים מה כדאי לעשות ומתי, ואז נעבור לשאלות כמובן. מוזמנים לשים שאלות בצ'אט, ואני אשתדל לענות עליהם או תוך כדי או בסוף. כבר יש לנו שאלה אחת ששאלתה, אז באמת אני רוצה לתת לכם ערך מוסף לערב, לזמן שלכם, כדי שתוכלו להפיק ממנו. אז למי שלא יצא לו להכיר אותי או לשמוע אותי, אני האמת שזה מאוד מפתיע, כי אני מדבר המון. הכוונה מדבר המון, אני עושה, קודם כל אני עוסק בנדלן, התחלתי להשקיע בנדלן עוד בשנת 2002, כשחייתי בישראל, בצעיר, בתחילת הדרך של החיים, אפשר להגיד, הבוגרים, אחרי לימודים, אחרי צבא, כבר עובד, מתחיל להרוויח, משכורות יפות של הייטק בתור בחור צעיר, לא איזה משהו אדיר, אבל בהחלט משהו נחמד לתור ההתחלה, עם חברה, היום היא אשתי, והתחלתי להשקיע בנדלן. בשנת 2004 אשתי ואני החלטנו שאנחנו עוברים לארצות הברית, שאני המטרה שלי הייתה לעבור ולהתעסק בנדלן באופן מלא, וזה בעצם מה שאני עושה משנת 2004. משנת 2004 בעיקר אני עובד עם משקיעים, ומלווה אותם בכל מה שקשור להשקעות בנדלן. האמת שמצחיק אותי שהמושג הזה שנקרא ליווי משקיעים, זה משהו שאני דווקא למדתי, שנתנו לו שם בשנתיים שלוש האחרונות, מלהשתתף בכל מיני פורומים ישראלים, לא הכרתי את זה, את המילה הזאת, אז מסתבר שאני מלווה משקיעים כבר הרבה שנים. אני חי בדרום קליפורניה, לא רחוק מדיסני, אבל פועל בכל מיני מקומות שונים בארצות הברית, כמו טמפה ואורלנדו ואינדיאנפוליס ושיקגו ודאלאס, יוסטון, אוקלאומה סיטי, קנזס סיטי, נאשוויל, ועוד, הייתי בקום בויזי איידו, הייתי במקומות שונים לאורך השנים, פיניקס, בנוכחות כזו או אחרת. רוב הפעילות היא לקנות בתים להשכרה, לטווח רחוק. רוב הקהל דווקא שאני עובד איתו הוא בו תושבי ארצות הברית, יכול להיות ישראלים, הרבה עודים, הרבה סינים, וכמובן גם הרבה ישראלים מארצות הברית, וגם ישראלים מישראל. אז אני תמיד עושה את ההפרדה, ישראלים מישראל, זה אתגר אחר מישראלי שחי בארצות הברית, שמבחינתי זה משקיע אמריקאי לכל דבר. קונים בדרך כלל נכסים איכותיים, באזורים טובים, עם בתי ספר טובים, זה ככה המודל, ולמחזיקים את זה הרבה שנים. הרבה שנים זה בעולם שלי לפחות 5, אבל בדרך כלל זה אפילו 10 ויותר, בדרך כלל עם משכנתא, לא תמיד. מי שתוהה לגבי משכנתאות למשקיעים ישראלים מישראל, מוזמן להקשיב לוובינר שהיה לפני איזה שבועיים, שלושה על הנושא הזה. נכנסנו שם לעומק הקורה בנושא הזה. יש פתרונות, הם לא פשוטים, אבל יש. אף פעם זה לא קל עם מימון. אז אני כבר בעצם 16 שנים בעשייה מקצועית, מה שנקרא ליווי, וכ-18 שנים בתחום באופן אישי. ואני מניח שכשזה מגיע לנכסים להשכרה, לאורך השנים ליוויתי משהו כמו 4,500 עסקאות. האמת שכבר באיזשהו שלב מפסיקים לספור. וזה אומר גם להיות פה, לעסוק בזה לפני המשבר, תוך כדי המשבר, לעבור את המשבר, גם עם הנכסים שלי, גם עם המשקיעים. בעצם המשבר היה תקופה של כמו, לא יודע, טירונות, איך זה נקרא, טירונות יחידה או משהו כזה. זה היה לרדת לעומק של הדברים ושל בעיות ושל צרות, ולראות את הכל ממקומות שאפילו לא חשבתי שאני אדע להם. אז המשבר, עד כמה שהוא היה קשה, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, גם ברמה של הלקוחות, היה לי מאוד חשוב לעבור אותו יחד עם הלקוחות, לעזור ללקוחות שלי, ובאמת זה הוביל, לדעתי, להתמקצעות עוד יותר, לעוד יותר עומק והבנה שלא ידעתי ולא הכרתי לפני המשבר. אז המשבר הוא חישול מאוד מאוד גדול, נדבר כמובן על המשבר של לפני עשור, וכמובן כל מה שקרה מאז. אז זה ככה בקצרה עליי ועל הרקע שלי. היום אני בעיקר פעיל בנאשוויל, בקנזס סיטי, דאלס ויוסטון, אלו האזורים העיקריים, כמו שאמרתי, לרכישה של נכסים להשקעה לטווח החוק. עכשיו בואו נדבר רגע על הנושא הזה של LLC. עכשיו אני רוצה להגיד ככה, גם פה אני עברתי בעצמי כמשקיע לא מעט שלבים. כשאני נחשפתי לעולם הזה של ה-LLC, זה בטח היה בשנת 2004-2005, וזה היה בעיקר כי התחלתי לשמוע על זה בכל מיני אירועים שהייתי של נדלן בארצות הברית, ובשיחות שעלו, ובעצמי גם נכחתי וגם עירחתי באירועים שלי עורכי דין שמדברים על הנושא הזה, ותמיד היה אווירה, בעיקר סביב ההרצאות של עורכי דין, של הפחדה. שזה דרך אגב שיטת השיווק האמריקאית הקלאסית, זה תמיד להפחיד. חייבים לעשות LLC, LLC זה משהו שאסור לכם לפעול בלעדיו אף פעם, וזה תמיד אותו עורך דין גם רוצה $1,500 על החבילת שירותים שלו לפתוח לכם LLC, וכמובן שהם מצליחים למכור. ולצערי הרב גם הרבה פעמים אנשים נורא נתקעים על הנקודה הזאת של ה-LLC בלי ממש להבין מה המשמעות ואם זה נכון או לא נכון. ואפילו אני לפעמים רואה לאורך הקריירה אנשים שאומרים, וואלה, הייתי באירוע נדל"ן, אמרו דבר ראשון תפתח LLC ועכשיו אני מוכן להשקעות. והאמת שאני חושב שהאמת או התוכן של הנושא הזה של ה-LLC או השאלה הזאת היא קצת יותר מלאה, ויש לה כל מיני אספקטים, וזה לא חד משמעית כן וחד משמעית לא. אז בואו נדבר רגע על כמה יתרונות וחסרונות. אז יתרונות זה סוג של הפרדת רשויות, זה בעצם ליצור, להגיד, חברה בעם, שהיא הבעלים של הנכס שלי, ותיאורטית, אם קורה משהו בתוך הנכס, זה אמור להגן עליי. כאילו כמו איזה שכבה נוספת של ביטוח. מבחינת מיסוי, זה נקרא מבנה שקוף. מבנה שקוף, הכוונה, ואני אומר, קחו את הכל ברבון מוגבל, אני לא יורד לכל הפרטים, כי אני לא עורך דין ולא איש מיסים, אבל רוצה להביא ככה את הנקודות העיקריות. מבנה שקוף, המשמעות זה שמבחינת מס, זה כאילו לא היה בכלל את ה-LLC. אז יש לי את ההגנה, או את מה שה-LLC יכול לתת לי מכל מיני בחינות, וגם יש את הנושא של מס, שבעצם זה מבנה שקוף, אז כאילו הוא לא היה. זה באמת גם משהו שבעיקר לשותפים נורא נוח לגעת ולעשות LLC, למרות שכשותפים לא חייבים לעשות LLC. זה יוצר סוג של נוחות, ואולי גם סוג של התנהלות יותר בריאה ונכונה בגלל המסמכים שצריך לייצר, אבל זה לא חובה. אני חושב שלא זוכר מי שאל, היה מישהו כבר שאל איזה ישראל, אז אני רק רוצה להגיד, אנחנו נוכל להיכנס לזה לעומק, אבל זה לא חובה, זה סוג של נוחות. הייתי אומר שככל שיש יותר שותפים, הנוחות שה-LLC מייצרת, או השילוב הזה של מספר שותפים ועסקה, הולך ונעשה יותר נכון או מתאים לשותפים ולעסקה עצמה. היכולת של שניים לא בטוח שצריך. באותה מידה זה בדיוק הכוונה, זה מבנה נוח לכל מה שקשור לקבוצת רכישה. אז בעצם LLC ברמה האישית הוא משהו שהייתי אומר בוא נתלבט אליו, זאת אומרת רמה האישית זה רק אני, ו-LLC ככל שאנחנו עושים עסקה עם יותר אנשים, זה מבנה הרבה יותר נכון לדעתי ממה שאני יודע. יש עוד מבנים אחרים, לא רק LLC, שאפשר לעשות איתם שותפויות, אז LLC זה לא הפתרון היחידי. דרך אגב, יש עוד מבנה חברות בארצות הברית, לדוגמה C-Corp ו-S-Corp, זה עוד סוגי קטגוריות, ו-Trust, זה מבנים שונים של התאגדות ושותפויות, partnerships, וזה לא מחויב במציאות שזה יהיה LLC. LLC הפך להיות הכלי, הקל, הנוח, הפשוט, יחסית. אני חושב שחלק מהעניין זה שפשוט להבין את המשמעויות שלו, וקל יחסית ליישם אותו, אז זה כמו איזה סוג של חברה קלה נקרא לזה, או יותר נוחה לעשייה, בגלל זה גם מוצר מאוד מאוד פופולרי. בתיאוריה, אז ה-LLC גם אמור ליצור איזושהי חומת אש או חומת מגן ביני, בין הבעלים או מספר בעלים למה שקורה בתוך ה-LLC. בתיאוריה, כי זה לא תמיד חייב שזה יקרה. מבחינת חסרונות, אז יש, תמיד יש עלויות הקמה ל-LLC, צריך לעשות, יש עלויות שוטפות לשמר את ה-LLC מבחינת הרישום שלו מול המדינה ומול הרשויות, זה בדרך כלל לא דבר יקר למעט מדינות ספציפיות, אני למשל בקליפורניה, אני חושב שזה $800 לשנה, אולי זה כבר עלה, לפתוח ולתחזק, אז קליפורניה נחשבת יקרה, אבל מדינות אחרות זה יכול להיות גם עלות של 100, 150, $200 בשנה, רק לפתוח ולשמר. יש מדינות, אני חושב שיש רק עלות חד פעמית של פתיחה ואין עלות שוטפת. אז כל מדינה יש את הכללים שלה. וכמובן יש את העלות שצריך לקחת בחשבון, שאנחנו מחזיקים LLC, צריך לעשות דוח מס. הדוח מס הזה הוא נפרד ממני. זאת אומרת, יש דוח מס ל-LLC ויש דוח מס לי באופן אישי, גם אם אני מחזיק בנכס בתור ה-LLC. למרות שזה שקוף מבחינת מס, השקיפות אומר שהמס עובר ישירות אליי, או כל הנושא של המיסוי עובר ישירות אליי לבעלים, עדיין צריך לעשות דוח מס. בואו קצת נסביר את ההבדל. במקרה הראשון של ישראל ישראלי, אם הוא מחזיק את הנכס באופן ישיר, יש לנו בית, ישראל ישראלי הוא הבעלים, רשום בפאבליק רקורדס, הבעלים של הנכס, ישראל ישראלי. אם יש לנו מקרה של LLC, אז בעצם ריקי היא הרשומה כהבעלים של LLC, וה-LLC שלה שנקראת Life of Pets, LLC, היא הבעלים של הנכס. בעצם יש פה עוד שלב, עוד קו הפרדה בין ריקי לבעלות הישירה על הנכס. אוקיי? זאת אומרת, ריקי היא לא הבעלים של הנכס, ריקי היא הבעלים או בעלת השליטה ב-LLC, וה-LLC הוא הבעלים של הנכס. לצורך ההמחשה, נגיד ריקי ואני עושים עסקה, ונגיד שאנחנו מחליטים שזה נכון לעשות את זה ככה, אני לא אומר שזה נכון, אבל אני אומר לצורך ההמחשה, על הנכס שנמצא תחת או בבעלות Life of Pets LLC, בעצם מה שאני יכול לעשות זה להגיד לריקי, אני לא רוצה שאתה לקנות את הנכס ממך, אני רוצה לקנות את ה-LLC שהיא הבעלים של הנכס, אוקיי? כמובן שלא, אם יהיה זמן אפשר להיכנס לזה, יש לזה יתרונות וחסרונות כמו כל דבר, אבל זה רק ממחיש שאני יכול בעצם ללכת לריקי ולקנות ממנה את ה-LLC, ובעצם על ידי כך לקנות את השליטה בנכס, ולא לקנות את הנכס עצמו. אני כמובן יכול לקנות גם את הנכס עצמו. עכשיו, אחד הדברים שתמיד אני שומע מ... סליחה, אני פספסתי דבר מאוד 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 חשוב. אחד החסרונות הגדולים שפוגעים ברעיון הזה של ה-LLC, ב-99% מהמקרים, בנקים אמריקאים לא מוכנים לתת הלוואה, משכנתה, אוקיי? בנקים, לא הלוואות חוץ בנקאיות, אלא הלוואות בנקאיות ל-LLC. הם מוכנים לתת משכנתה אך ורק לבן אדם פרטי, לכן הרבה פעמים יש דיסוננס, יש פער גדול של אינפורמציה בין אותה שיחה עם ההרצאה של העורך דין שאומר אתם חייבים לעשות עם LLC, לבין אותו משקיע שיושב בהרצאה ואומר וואלה אני חייב לעשות LLC, אני רץ והולך קונה בית עם LLC רק ורק אז מגלה שהבנק בכלל לא מוכן לתת לי הלוואה. זה נכון שאם אין הלוואה וזה מזומן זה קל ופשוט ואין בעיה לרוב, אבל אם אני רוצה לקנות את זה עם משכנתה קונבנציונלית, בתנאים טובים, מבנק רגיל לצורך העניין, הבנק לא יהיה מוכן לתת משכנתה ל-LLC, אלא רק לי בתור בן אדם. הבנק אפילו לא מוכן לתת לי משכנתה והבעלות על הנכס היא ב-LLC. הבנק רוצה לראות שמישהו הבעלים הרשום, הוא גם מי שלוקח את המשכנתה, אוקיי? אני מדבר כמובן על משכנתות קונבנציונליות, לא מה שנקרא hard money או כל מיני פתרונות אחרים, ששם זה לא בעייתי. אז עכשיו נוצר מצב שאנחנו רוצים לקנות בית עם LLC, ואנחנו אומרים, רגע, אני יודע למה אני רוצה LLC, זה יוצר הגנה עליי בתור הבעלים, וזה יוצר הפרדת כוחות, אבל קודם כל, אני צריך להבין שאם אני הולך לקנות את הבית עם משכנתה, אוקיי, אני לא אוכל לקבל משכנתה על הבית, אז כבר יש לי את הבעיה הראשונה. הדבר שני, אני מבין שהולך להיות פה עלויות. מה זאת אומרת? הולכות להיות פה עלויות כגון עלויות הקמה, עלויות שוטפות, עלויות מיסים. נכון שזה לא הרבה כסף לרוב, אבל זה עדיין עוד עלויות. אז אני צריך לקחת את זה בחשבון. מצד שני, כשאני מדבר עם המשקיעים שאני עובד איתם בארצות הברית, והם נכנסים לפוזיציה הזאת, והם גם שמעו את העורך דין והם חייבים לקנות ב-LLC, אני אומר, תראו, למה אתם רוצים LLC? בגלל שאם קורה משהו, זה יוצר הגנה, וזה נכון. עכשיו, מה שאני שמתי לב בתחום הנכסים, בקטגוריות הנכסים שאני פועל בהם כבר באמת 16 שנים, שזה הייתי אומר קטגוריה של נכסים לטווח רחוק, באזורים טובים, זה לא נכסים ראויים ונשברים, אנחנו מדברים על נכסים בשכונות טובות, בבתי ספר, באזורים של בתי ספר טובים, בני 5, 10, 15, 20, 30, 40 שנה לרוב, עם קהל שוכרים סביר, ברגע, זה אומר נכסים בסך הכל שבעיקר מוזכרים למעמד הביניים. לרוב הנכסים האלו, אם יהיה לנו ביטוח על הנכס, כבר אנחנו מצבנו טוב מבחינת כל מה שקשור להגנה הזאת שה-LLC אמור לתת לנו. בנוסף, אני ממליץ למשקיעים שעובדים איתנו לקחת מה שנקרא ביטוח מטריה, באנגלית זה נקרא אמברלה, זה נותן עוד כיסוי של אם קורה משהו, מה שנקרא liability, לא זוכר את המילה בעברית, liability, אפשר לקחת במיליון דולר כיסוי liability, בשני מיליון, אפילו בחמישה מיליון, זאת אומרת יש פה, וזה לא יקר. ובנוסף, אם אנחנו כבעלים של נכס להשכרה, מתחזקים אותו על בסיס שוטף. הכוונה, יש לנו או אנחנו או מנהל נכס, דוגמים אותו, בודקים אותו, דואגים שאין, מטפלים בבעיות, זאת אומרת שומרים עליו בסך הכל, יש לנו אינטרס, זה נכס שלנו. סביר להניח שאם אנחנו נעשה את הפעולות האלו, אנחנו נוריד את החשיפה שיש לנו בצורה משמעותית, אוקיי? אנחנו נוריד את החשיפה שיש לנו בצורה משמעותית, ולכן הסיכוי שבאמת נצטרך להעמיד את ה-LLC שלנו במבחן הוא הרבה יותר נמוך. אני לא אומר שזה לא, אבל הוא הרבה יותר נמוך. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שאני שמתי לב לאורך השנים, שמאוד ככה גרם לי לחשוב על כל הנושא הזה של ה-LLC. אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם בהתחלה שבהרצאות שאני הולך ושומע עורכי דין מדברים על הנושא הזה של ה-LLC, תמיד העורך דין שמרצה על זה זורע פחד בקהל. חייבים ומה יקרה ומה יקרה, והוא צודק, זה באמת מפחיד מה יקרה. עכשיו לפני בטח, לא יודע, 10 שנים, ישבתי עם חבר, קולגה אמריקאי מהתחום, ככה יושבים על איזה דרינק, אני זוכר אפילו איפה זה היה, זה היה בסקוטסדל, אריזונה, שזה מחוץ לפיניקס, יושבים בערב אחרי שלא התראינו הרבה זמן, מכירים הרבה שנים, עשינו, עבדנו הרבה זמן ביחד, גם מדברים, מה שנקרא, מדברים על ענייני נדלן, והוא אומר לי, תשמע, אני חייב לשאול אותך משהו, אנחנו מדברים עכשיו פתאום על ה-LLC, אז אני חייב להגיד לך משהו. אני חושב שחלק מאוד גדול מהנושא הזה של ה-LLC זה חרטה אחד גדול, באנגלית, חרטה. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה, כמה אנשים אתה מכיר שהדייר טבע אותם וה-LLC הציל אותם, או אם ה-LLC זה היה מציל אותם. אמרתי לו, אף לא אחד. הוא אומר לי, גם אני לא. ואנחנו שנינו אנשים שמתעסקים עם זה הרבה. אז אם אנחנו לא מכירים, מה אתה אומר? משהו פה נשמע לך, אולי קצת לא הגיוני. אמרתי לו, אתה יודע מה? צודק. האמת שתמיד חשבתי את זה גם כן, אבל זה מעניין שאתה מעלה על זה. עכשיו, תראו, לפני 10 שנים הוא זרה את את הזרע הזה של של ה-LLC, לשאול את השאלה הזאת על ה-LLC בכלל. ב10 שנים האחרונות, כל אירוע, דרך אגב, כולל אני שואל אתכם בדיוק את אותה שאלה, כל אירוע שאני נמצא בו, שיש לי הזדמנות לדבר עם אנשים מהתחום בצורה כזו או אחרת, אם זה הרצאות שאני עושה, אם זה פורומים שאני משתתף בהם, אם זה דיאלוג שנוצר באיזושהי הרצאה, אני תמיד שואל, אני רוצה סיפור. אני רוצה סיפור של דייר שטבע את ה... ודרך אגב, אם מישהו יש לו, אני אשמח לשמוע ולגלות את זה, של דייר, ואם מישהו לא רוצה לשתף פה, הוא מוזמן גם לשלוח את זה באופן פרטי, אם רוצים ככה אינטימיות או פרטיות, זה בסדר, של דייר, שקרה משהו, והדייר טבע את הבעל הנכס, ובגלל שהיה לו LLC, חייו של בעל הנכס ניצלו, או בגלל שלא היה לו LLC, אז הוא אכל אותה. ואני חייב לציין שבכל הזדמנות, זה כמו איזה אטרף, אני בכל הזדמנות מנסה למצוא את הסיפור הזה, שואל אותה, מבקש שיגידו לי, ולא מוצא, למעט פעם אחת, סוף כל סוף, לפני כמה שנים, באזור סן פרנסיסקו, אני עומד על הבמה ובדיוק אומר את אותו דבר, ואני אומר, אני רוצה את הסיפור. ואיזה זוג שאני מכיר, הם לא משקיעים שלי, אבל אני מכיר אותם כי הם מגיעים הרבה, הגיעו באותו זמן הרבה לאירועים שלי, מרים את היד ואומר, יש לי סיפור. אני אומר, תספר. הוא אומר, על בית שלנו במדינת קולורדו, עבר, מישהו הלך על הדשא, שבר את הרגל, טבע אותנו, ולא היה לנו LLC. אז אני אומר, אז איבדתם את הבית? הוא אומר לי, לא. אז מה קרה? הוא אומר, הוא טבע על $50,000, יש לנו ביטוח, הביטוח התערב, והם עשו סטלמנט על $25,000, ובזה נגמר הסיפור. ולא LLC וכן LLC לא היה רלוונטי. זאת אומרת, ברגע שהיה גם את הביטוח הזה הגן עליהם מהבחינה הזאת. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שזה היה נחמד סוף כל סוף לשמוע סיפור כזה, אוקיי? ואני חייב לציין שזה הפעם היחידה שיש לי סיפור לספר. והאמת שאני בטוח שהסיפורים קיימים. ואני בטוח שהם קיימים אולי גם בקטגוריות אחרות של, של נכסים, אם זה פליפ, ואם זה נכסים אולי יותר זולים, או יש עניין של חשיפה וסיכון, יכול להיות שזה שם עלול לקרות יותר. אני, כל מה שאני לומד או מנסה להגיד בעשור האחרון הזה של החיפוש של הסיפור, לפי דעתי בתור אחד שבאמת באמת מנסה למצוא את הסיפור על ה-LLC שהציל את המצב, ומתקשה מאוד למצוא סיפור אחד ב-10 שנים פלוס, זה אומר לי שכנראה יש לכל הנושא הזה קצת יותר תוכן, או קצת יותר משמעות, או קצת יותר תהיות מה נכון או לא נכון. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, א', לא לבוא לרעיון הזה של LLC אוטומטי ולהגיד אני חייב, אוקיי? זה צריך להיות משהו שמשקף את המציאות, אוקיי? זה קודם כל משהו שאני הייתי רוצה ככה לטעת בכם את הידיעה הזאת. עכשיו, לדוגמאות איפה הייתי כן משתמש, אוקיי? קודם כל, בואו נתחיל ונגיד, אני מסתכל על LLC כעוד חלק ממנגנון הביטוח, ההגנה שיש לי על הנכס. אז האם זה חד משמעי? לא, ממש לא. אם אני יכול, ואם זה מתאים, ואם אני מוכן לקחת העלויות שזה מביא, וזה נותן לי גם שקט נפשי, בעיניי זה עוד שכבה של ביטוח בהקשר הזה של הכיסוי וההגנה שלנו על הנכס. אז נכון, אז בואו נגיד שה-LLC מוסיף לנו עלויות שנתיות של $700, אוקיי? יכול להיות שגם בהנחה שאין לי בעיה עם הנושא של המשכנתא, יכול להיות ששווה לי את $700 האלו הנוספים, אוקיי? בשביל לקבל את השקט הנפשי. אני לא פוסל את זה בכלל, זה שווה הרבה כסף. דרך אגב, רק בתור השוואה, לכיסוי של $2 מיליון, כיסוי מטריה של $2 מיליון, יעלה בטח סדר גודל של $300 בשנה, בסדר? אני מניח, או משהו כזה. אז ככה לתת איזשהו הקבלה. אז קודם כל, שווה, שקט נפשי, שווה כסף, מאוד פשוט, אז אני לא אומר לא. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אנחנו באמת, אם אתם נמצאים בסיטואציה, שזה סוג של התאגדות, בין אם זה שותף אחד או יותר, אני ממש חושב שאם יותר זה עוד יותר הגיוני, הייתי אומר, נכון, זה מסתדר, זה מתאים, זה נכון לעשות, זה נכון לשקול לעשות את זה, אוקיי? בנוסף, אם אתם קונים נכסים או לפליפ, שזה עניין של סיכון, יש שם חשיפה יותר, או נכסים שהם כנראה בקטגוריה קצת יותר זולה של, של נדלן, אולי קצת נדלן עם שעלולות להיות שם יותר בעיות, בטח, בהחלט משהו שהייתי שוקל לקחת את ה-LLC. המסר הוא כזה, לא לבוא לדעתי כהחלטה כן ולא. אלא לבוא ולהגיד, האם זה נכון עבורי, האם אני מבין מה ההשלכות של זה, האם אני מבין את העלויות, אוקיי? והאם זה הדבר הנכון בשבילי לעשות לעסקה הספציפית או העסקאות שאני עושה, אוקיי? זה הנקודה העיקרית שאני רוצה ככה שתחשבו עליה. ואני אומר עוד פעם, הכי נכון זה להתייעץ עם עורך דין. עכשיו, אני רק אגיד לכם ככה. א', לא לפחד מעורכי דין, זה יכול לעלות שעת ייעוץ 150, 200, 250 דולר, ויכול להיות שזה שווה את זה. אז לא לפחד מלשלם את הייעוץ הזה בשביל להרגיש שזה שכיסיתם את הנושא הזה, ולא לקחת עצות מפורומים או מאנשים אחרים, כולל אני, שאנחנו לא עורכי דין. עכשיו, אני כן אגיד לכם שלפי דעתי, כל עורך דין שתלכו אליו, תמיד יגיד לכם, חייבים לעשות LLC. זה האופן ההתנהלות של עורכי דין. אז קחו את זה בערבון מוגבל, אבל לפחות דיברתם עם בן אדם שזה המקצוע שלו, שהוא מכיר, שהוא מתמצא. אם תדעו לשאול אותו שאלות טובות, אז אולי תגיעו למסקנה בעצמכם כזו או אחרת, אחרי שדיברתי עם עורך דין. אני חושב שבאופן ברירת מחדל, עורך דין תמיד יגיד לכם כן. אבל מה לעשות שהמציאות היא קצת יותר אפורה ולא שחור ולבן, ולא תמיד זה אנחנו רוצים, או שזה נכון, או יש הנושא של מימון, אז בהחלט משהו שלקחת אותו ככה בערבון מוגבל, ולשלב אותו בהתאם למה שהעסקה שלכם אומרת. בוא נראה רגע, בהתאם לסוג העסקה. אני רואה שהיו פה שאלות. אוקיי, תודה, כתבו לי פה liability זה חבות או אחריות, משהו כזה. אוקיי, תודה. ובסדר, אין פה שאלות, יש פה רק הערות כלליות. אז ככה, בשביל לפתוח LLC, LLC זה דבר שעושים רישום או במדינה הספציפית, זאת אומרת, קליפורניה רוצה רישום ל-LLC אצלה, וניו יורק רוצה רישום ל-LLC אצלה וכדומה, אז כל מדינה, ופלורידה, אז כל מדינה בעצם מאפשרת לפתוח LLC אצלה במדינה. יש המון חברות שעוזרות עם זה, אפשר גם ללכת בדרך כלל לאתר הרשמי של העסקים של אותה מדינה ולעשות את זה גם לבד, אז התשובה הפשוטה היא כל מדינה מאפשרת את זה. אם יש לנו LLC שיסדנו או הקמנו במדינה א' ואנחנו רוצים עכשיו לקנות נכס במדינה ב', מהניסיון שלי לא חייבים לפתוח עוד LLC במדינה ב', אלא אפשר לרשום את ה-LLC במדינה ב'. רישום זה כמו הקמה, אבל לא צריך לעשות את כל ההקמה מאפס. בעיקר המדינות האלו רוצות שיהיה כתובת מסודרת לאן לשלוח מכתבים, זה נקרא registered agent, ו-או לקבל את העמלה שלהם, בעצם לגבות, זה סוג של הכנסה. אז המדינות רוצות שיהיה איזה סוג של סדר, המדינה רוצה שיהיה registered agent, זה מישהו שהם יכולים ללכת ולהגיש או לתת מסמכים שצריך. אז יש שירות שנקרא registered agent, יש חברות שעושות את זה, אני עכשיו משתמש בשירות כזה שעולה $49 לשנה לעשות registered agent, ראיתי, בדרך כלל זה עולה בין $50 ל-$100 לשנה. יש הרבה מאוד שירותים שמציעים לעזור לפתוח LLCs עבורכם, זה עולה עוד קצת, זה לא יקר, זה מוצר די נפוץ, אז זה לא יקר. אפשר בדרך כלל, אם מישהו ממש לחוץ וצריך להזדרז, כל מדינה וכל חברה כזאת שעושה את השירות הזה, בדרך כלל מאפשרת בעלות נוספת, לא היסטרית, לעשות מה שנקרא רישום מזורז, של כמה ימים, במקום לחכות בין שבוע לשבועיים, לעשות את זה באמת תוך כמה ימים. העלות של ההקמה והעלות של התשלום השנתי שונה ממדינה למדינה, זה לא משהו אחיד, ואין בעיה למצוא את העלויות לפני שעושים, אז רק שתהיו מודעים לזה. וחום מזה רק חשוב, הייתי אומר שאם יש לכם LLC, אז דבר חשוב זה שיהיה לו operating agreement, וחלק מהשירותים שמציעים לכם את ההקמה של ה-LLC גם מוכרים איזשהו operating agreement מאוד גנרי, שאפשר להשתמש בו, וגם הייתי, גם מהידע שלי חשוב שיהיה ל-LLC חשבון בנק נפרד, שהוא רק חשבון בנק של ה-LLC ומופרד מכל פעילות אחרת. למה אתה ממליץ לרשום את החברה בכל המדינות שיש פעילות? מה החסרונות במידה ולא נרשום? יש לנו חברה בפלורידה ונכסים בעוד 3 מדינות. אז ככה, אני לא ממליץ כלום, קודם כל. אני לא מתיימר להיות עורך דין שמתמצא בנואנסים או בחוק. אני, ממה שאני יודע, זה הידע שלי, שיש לנו LLC, בוא ניקח דוגמה, בוא נגיד שיש לנו LLC בפלורידה, אבל קנינו עכשיו נכס שאנחנו רושמים אותו תחת ה-LLC במדינת ג'ורג'יה, בסדר? קנינו נכס בג'קסונוויל, ב-LLC הראשון, ועכשיו אנחנו קונים נכס נוסף באטלנטה, ואנחנו רוצים את זה תחת אותו LLC. ממה שאני יודע, את אמורה לרשום את ה-LLC גם בג'ורג'יה, במדינת ג'ורג'יה. זה לא משהו שאני ממליץ, זה מה שאני חושב החוק אומר של המדינות, ואם את לא, אם את רוצה לבדוק את זה לעומק, כדאי לשאול באמת עורך דין מאותה מדינה שאת פועלת בה. אני רק אגיד שממה שאני זוכר ממכירת נכס בתוך LLC במדינת פלורידה, כשבאתי למכור את הנכס, חברת הטייטל הלכה ובדקה אם ה-LLC הוא LLC פעיל, מה שנקרא פעיל ואקטיב במדינת פלורידה, כחלק מהתהליך של המכירה. זאת אומרת, הם לא היו מוכנים להתקדם בטרנזקציה, לא הייתה בעיה, אבל הם אמרו לי שהם צריכים לבדוק, שה-LLC זה LLC Active. במקרה הזה זה היה LLC של פלורידה, בתוך פלורידה, אז לא הייתה בעיה, אבל זה היה לי ברור שאם הולך להיות פה לחלק מהמחירה, הם רצו לוודא את זה. אז אני לא מתיימר להגיד שאני יודע בדיוק מה החוק אומר, ואולי הוא שונה ממדינה למדינה. מהניסיון שלי של הרבה שנים, יש צורך לעשות רישום של ה-LLC במדינה. אם זה נקרא ככה, זה רישום לצורך עשיית עסקים. אם ה-LLC פועלת במדינה מסוימת, היא אמורה להיות רשומה שמה. ברגע שיש לך LLC שהיא בבעלות של נכס במדינה מסוימת, היא אמורה להיות רשומה שמה. אז זה מה שאני יודע, אני הייתי או הולך ושואל מישהו נוסף, או הולך ושואל מישהו חדש, אני אפילו אומר, גם את ההצעה, את ההמלצה, או את מה שאני יודע, קחי בערבון מוגבל, א', כי יכול להיות משהו שונה ממדינה למדינה, מה שאני בספק, אבל יכול להיות, וב', אני לא רוצה לתת משהו שאני לא, זה לא להמליץ לך ככה או ככה, שזה לא לחם חוקי, או אני לא חי את זה ביום יום. אז אני אבל ממליץ ככה לבדוק את זה שוב, ולראות אם את באמת צריכה לפעול באופן הזה של ה... באופן הזה של, כמו שאני אומר. יופי. אחלה נקודה ותודה, תודה על הבקשה לחידוד. עכשיו, כמה דברים שצריך בנוסף, וכבר קצת נגענו בהם, אבל אני חושב שההחלטה אם להשתמש ב-LLC או לא, תלויה בסוג הנכס וסוג ההשקעה, ובטח אם זה מסחרי או למגורים, ועם השקנת, השקנת או בלי משקנת בארצות הברית, אני לא מדבר עם מישהו לוקח הלוואה בארץ, וכל הנושא של השותפים או בעלי עניין אחרים, יש אנשים שבוחרים לקנות את הנכס על שמם הפרטי ואז לעשות שינוי בעלות מהשם הפרטי לשם שלהם או להפך, זה משהו שניתן לעשות, זה נקרא שינוי בטייטל. כל מי שעושה את זה שרק יבין שאתם עושים משהו שהוא עלול להיות קצת בעייתי. אם יש משכנתה זה עלול להיות בעייתי, המשכנתה בארצות הברית, והדבר השני זה אם עשיתם שינוי ולא עבדתם נכון עם הטייטל, זה עלול להשפיע על הנושא של טייטל אינשורנס, אז קחו את זה בחשבון. אני ממליץ למי שעושה שינויים בבעלות לעבוד עם חברת טייטל בצורה מסודרת והעלות שנגזרת מזה, כדי שזה יעשה כמו שצריך עם כל המשמעויות של זה. LLC צריך להוציא מספר מעסיק, זה נקרא EIN או Employer Identification Number, זה לא קשה, אפשר לעשות את זה לבד, אונליין, אפשר לעשות את זה באמצעות עורך דין, יש גם חברות שעושנות השירות, לא עורך דין, רואה חשבון, אבל בשביל להגיש מס, יהיה צריך EIN ל-LLC, אז קחו את זה בחשבון, חשבון בנק, דיברנו על זה, ואני מאוד, עוד פעם אומר, אני מעדיף בשבילכם שתתייעצו, עם עורך דין ולא עם פורום זה או אחר. ככה דוגמה, הנה מסמכי התאגדות, זה משהו די פשוט של LLC, Certificate of Organization ל-LLC במדינת אינדיאנה, רק להראות לכם שזה מוחשי ואמיתי, פה אפשר לוותר, זה EIN, EIN זה הטופס הזה שרגע אמרתי, מספר מס, Employer Identification Number, אתם יכולים לראות, זה גם לפעמים נקרא טופס SS4, סימנתי את זה כי לפעמים הרואי חשבון מתייחסים על זה כאל טופס SS4, SS4 זה בעצם הטופס הזה שמגיע מה-IRS עם מספר מס, אז זה רק דוגמה שיהיה לכם תחושה על מה אני מדובר. עד כאן אני, זה כל מה שיש לי על הנושא של חברות ו-LLC וכן או לא, המטרה העיקרית הייתה לתת לכם תובנות וכלים, ואולי לגרום לכם לשאול שאלות, לחזור הביתה ולשאול את האנשים אחרים שאלות, כן לעשות LLC, לא לעשות LLC וכדומה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהציע למי שרוצה להיפגש איתי, אחד על אחד, לשיחת היכרות מה שנקרא, לראות אם כיוון ההשקעה שאתם פועלים בו או רוצים לפעול בו, זה משהו שאנחנו יכולים, החברה שלי, Simply Do It, יכולה לעזור לכם, אין לזה עלות. זה בדרך כלל כחצי שעה, אולי 45 דקות. כל מה שאנחנו מבקשים זה מי שרוצה להיפגש, למלא את הטופס הכנה לפגישה, מופיע למטה, מה שנקרא simplydoit.net intake, ואחרי מילוי הטופס אנחנו ניצור קשר לתאם זמן. הטופס הוא קצר, 2-3 דקות, הוא טופס הכנה לפגישה, ואנחנו בעיקר נעלה על שיחה ונראה אם מה שאנחנו עושים כחברה רלוונטי עבורכם. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם עם משקיעים ישראלים מישראל, עם משקיעים ישראלים מארצות הברית, עם משקיעים לא ישראלים מארצות הברית, וכמו שאמרתי עובדים במקומות שונים בארצות הברית ועוזרים בעצם לקנות, להשקיע. יש אפשרויות, גם יש לנו 3 בנקים שאנחנו עובדים איתם שיכולים לתת משכנתה לישראלים. זה משהו מורכב, זה, אני אומר את זה בזהירות כי זה קצת יותר מורכב מתשובה כזאת גורפת, תמיד אפשר לקבל משכנתה. יש 3 בנקים, כמה תוכניות, כמה אופציות, אז בהחלט יש אפשרות כזאת גם כן. אז זה למי שרוצה, מוזמנים מוזמנים למלא את הטופס ולקבוע זמן לפגישה. אני עוד דקה מסיים, אם יש שאלות אתם כבר מוזמנים לרשום אותם, אני רק שם פה את הלינק בצורה ברורה. יופי, אוקיי. זהו, אלו פרטי הקשר שלנו, אתם מוזמנים להקשיב לפודקאסט שלי בעברית, הנה הלינק שלו, דרך אגב גם הסשן הזה עולה, יעלה לפודקאסט בפייסבוק, זה הכתובת שלי, זה האימייל האישי שלי, יש לי טלפון ישראלי, אמנם חי בארצות הברית, יש טלפון ישראלי שאפשר ליצור איתו כל קשר, ואתם מוזמנים לראות, אם אתם רוצים לראות ככה, לטעום איזה נכסים אנחנו משקיעים, איפה, לקבל ככה תחושה יותר ממשהו מאוד מופשט של נכסים בארצות הברית, אתם יכולים ללכת ל-reistart.com, זה האתר שלנו שמתפקס רק על להציג נכסים, זה לא כל הנכסים שיש, זה מה שנקרא קצה הקרחון, לתת טעם, לתת תחושה, למי שרוצה ככה להבין במה מדובר, להפוך את זה למשהו הרבה יותר מוחשי. אני סיימתי, אני אקח שאלות, בואו נראה אם יש. אוקיי, לא רואה פה עוד שאלות, אם יש משהו בצ'אט. אוקיי, יופי, אז אני משום מה לא רואה שאלות, כנראה שהחומר או מאוד מאוד ברור, או שאולי המרצה עשה עבודה לא, משהו, לא ממש טובה ולא העביר את החומר בצורה ברורה. מכיוון שאני לא רואה שיש שאלות נוספות, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, אני מקווה שיצא לנו עוד להיפגש או לדבר או לשוחח, ובכל מקרה אני ממליץ לכם, אני רוצה לאחל לכם המון הצלחה באיזה אופן שאתם בחרתם להשקיע. אני יופי, מגיעים קצת תגובות, אז אני תודה רבה, אני שמח, וזהו, מקווה שנשתמע, נתראה אופליין, אונליין. מי שמגיע לאורנג' קאונטי קליפורניה ורוצה לעשות קפה, גם זה קרה, לפני חודש וחצי מתקשר משקיע ישראלי שמגיע הרבה לאורנג' קאונטי בענייני עבודה, אומר, הקשבתי לפודקאסט, אמרת שאתה באורנג' קאונטי, אני פה, אמרת שאתה מזמין לקפה, אמרתי לו, יאללה, בוא לקפה, ככה, בכיף, ישבנו, בחור נחמד, יצא לנו ככה בשנייה האחרונה לפני שהוא טס לארץ לשבת על קפה ביחד. יופי, אז תודה רבה לכולם, שיהיה לילה טוב ובהצלחה בכל ההשקעות שאתם עושים. להתראות.